שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן וניצה מסוז. היום נדבר קצת על ערך המשפחתיות בישראל, בחברה הישראלית, נסתכל קצת אחורה על ההיסטוריה שלנו ובעיקר על העתיד, לאן אנחנו יכולים להתפתח. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון.
למה ערך המשפחה, למה מושג המשפחתיות הוא כל כך חזק בחברה הישראלית? מה המקור שלו?
אני לא יודע אם רק בחברה הישראלית, קודם כל. אנחנו אולי לא כל כך מכירים משפחות בחברות לא מודרניות כמו באירופה ואמריקה, אמנם שגם כשם זה בכל זאת מתקיים. לי נראה שזה קצת מוגזם מה שאנחנו חושבים על עצמנו, שאנחנו כל כך... ממש מסורים למשפחה. אני רואה שזה לא בדיוק כך. פעם זה היה כך, וזה, אני חושב, גם כן היה נובע מתוך זה שאנחנו היינו עם שלחצו עליו, שדיכו אותו, וסך הכל יש לכל אחד ואחד רק מקום, פינה אחד, ששם הוא יכול להיות, להרגיש את עצמו בשקט, בסדר, שידאגו עליו, שהוא יכול ליפול שם על ידיים נאמנות, שזה משפחה. כי החיים שלנו הם היו כאלו, שאנחנו היינו תמיד עקובים בסונים שלנו.
כן.
ולכן זה נובע מכאן. חוץ מזה, אני לא רואה משהו מיוחד במשפחות יהודיות.
לא,
זה ידוע, יידיש מאמה, כל מיני
כאלה
דברים, כן, זה ודאי. אבל הייתי משייך את זה לרגישות שיש ליהודים, גם כן בגלל שבמשך הדורות דורות רדפו אותם ודיכו אותם, ולכן דאגה על הילדים, על המשפחה, על הביטחון שבמשפחה, וכן הלאה, זו היה דאגה מאוד גדולה. מתוך זה ישנה דאגה איזה מקצוע אני נותן לילד שהוא יוכל לשרוד בעולם הנורא הזה, שמלא אויבים ושונים שיצטרכו אותו ולא יוכלו לדכא אותו ממש. לכן תמיד יהודים היו דואגים לתת מקצוע טוב, המבוקש לילדים שלהם, אבל דאגות האלה שוב, גם משפחה, גם דאגה על המקצוע, גם על כל דבר ודבר, הוא נובע מתוך הדיכוי החיצון.
מתוך דיכוי חיצון. בקטע הבא ננסה ללכת הרבה יותר אחורה, אל ההתחלה של העם הזה, של עם ישראל, ננסה להבין איך נוצרנו, ומהם השורשים של אהבה וחום שתמונים בנו. בבקשה. הזכרת קודם את העניין של חום. מה זה החום הזה שיש בתוך משפחה, ומה הוא גורם לאדם שגדל בתוך החום הזה? מה זה החום הזה, הרגש הזה?
תראה, אני יכול להגיד עוד משהו. העם ישראל הוא עם מיוחד, לא כמו שכל העמים, שהוא גדל מתוך אבא ואמא, שהם היו ביסודו של האומה. אלה זה אנשים זרים זה לזה, שהצטרפו פעם תחת רשותו של אברהם אבינו, כי הם הסכימו שחיבור ביניהם הוא הצלה לאותה המכה שאז הייתה עוברת בבבל העתיקה באותם הזמנים של המשבר של בבל. כן? ושאז בימי נמרות. זה כתוב בהרבה מקורות, ולכן אלו אנשים שהם הבינו שהחיבור ביניהם יכול להציל אותם מהמשבר, שאז היה פוקד את הבבל העתיקה לפני 3.5 בערך 1,000 שנה. אז אותם האנשים הם... היו אנשים עם נטייה לחיבור. כי אברהם כך, ככהן בבבל, משך אותם לחיבור. ואהבת לרעך כמוך, זה מה שהוא קבע, הסיסמה הזאת חייבת להיות כמטרה להתפתחות, וגם כן, לכן אותו החיבור שהם התחילו לקיים בזמני אברהם, הוא היה חיבור שאנחנו משפחה אחת. לא חשוב שאתה בא מאומה הזאת, ומאומה הזאת שם בבבל היו 70 אומות העולם. נו, חמולות כאלה, קטנות, קבוצות קטנות, אבל בכל זאת, כן? והם אמרו, מי שבא לאברהם, מכל חמולה וחמולה, כן? הם אמרו, לא, אנחנו משפחה אחת, הסכמנו למה שאברהם אמר לנו, שאנחנו, על פני כל ההבדלים, אנחנו צריכים להתחבר. על כל פשעים תיחסה אהבה. ואז הם התחילו לפתח בהם את הקשר האהבה, את החום האהבה. הם התחילו מתוך הטבע להוציא את הכוח החיובי נגד האגו של כל אחד ואחד שהיה אז מתפרץ בבבל. ואצלם זה דווקא ההפך, הם התגברו על האגו הזה שביניהם והתחילו להתחבר ביניהם. ואז יוצא שהם בנו את החברה הזאת כמשפחה, כממש איזה קומונה אחד חמה, שכל אחד הרגיש את עצמו בתוך כולם, שהוא נמצא במקום הבטוח והטוב, בחיבור, בחיבוק. וזה מושרש בהם, נכנס לדנ"א שלהם הרוחני.
בדנ"א הרוחני שלנו יש את ההתקשרות הזאת לקשר שהוא כמו משפחה ממש בין אנשים זרים. בואו נלך לקטע הבא, היופי שבקשר הרוחני. בבקשה.
בואו ננסה עכשיו לעשות באמת את ההבדל בין הערך הזה שנקרא ערך משפחה, שהוא ערך שיש בו קשרי דם, של התפתחות, של הולדה, של כמו שכולנו מכירים, מה זה משפחה? ככה ביולוגית. ויש מה שנקרא משפחה, לא יודעת, אולי רוחנית, או איך שתכנה את זה, משפחה שהוא כבר על בסיס אידיאולוגי. מה ההבדלים בין מה שמאפיין משפחה ביולוגית, לבין מה שמאפיין, נגיד, משפחה רוחנית?
או, זה משהו אחר לגמרי. קודם כל, אנחנו לא יכולים לדבר על זה כל כך, כי אין בימינו עניין של החיבור הרוחני. אבל אם אנחנו כן היינו מבינים ומרגישים חיבור הרוחני, הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר פנימי. הוא למעלה מכל ההבדלים ומכל ההתאמות הגשמיות בדרגת חי, כי אנחנו לפי הגוף שלנו, אנחנו חיות. לעומת הקשר, מה שיש לנו, אם אנחנו מתחברים ביחסים בינינו, רוחניים, זה קשר נצחי, שמשייך אותנו לנשמה אחת. כי אם בגשמיות אנחנו נפרדים בגופים שלנו, ברוחניות אנחנו שייכים לגוף אחד שנקרא נשמה. ושם אנחנו קיימים ככולנו, כחלקים של אותו הגוף, של נשמה. לכל אחד יש חלק שלו, אבל כל אחד קשור בצורה אינטגרלית לכולם. ותלוי לגמרי בכולם. ולכן קשר הרוחני הוא לאין ערך יותר חשוב, כי הוא נצחי, שלם, לעומת קשר הגשמי.
אמרת שפעם הייתה בינינו התקשרות ברמה רוחנית שהיה בה קשר ויופי.
כן.
איזה קשר, איזה יופי?
אני בהחלט לא יכול להסביר את זה. זה שאני מרגיש את הזולת יותר חשוב ממני. כי אני לעצמי מתייחס כמו לדרגת חי, לגוף, לחיה. ואני חי בתוך הגוף הזה, ומת אז מת. נפטר, מה שנקרא. נפטר מקשר.
כן.
עם הבהמה הזאת. מה שאם כן, את השני, שאנחנו מתחילים לרכוש עמו קשר רוחני, הוא הופך להיות קשור לנשמה שלי הנצחית, והוא כחלק הנצחי, נשמה לנשמה ולא גוף לגוף. ואז יוצא שאני לא יכול לוותר עליו. כי זה חלק הנצחי שהוא קשור ו... ואין לי שום אפשרות להיפטר ממנו. אלא הוא נעשה אצלי יותר חשוב, ודאי מהקשר גופני, ואפילו שאני הולך למות, אני לא יכול לעזוב אותו. זה ההבדל בקשרים האלו.
הזכרת את המילה יופי, שבקשר כזה יש יופי. איזה יופי יש בכזה קשר?
בקשר שלי עם האחרים גשמי, אני יכול להרוויח אל איזה מין נוחיות הגשמית. בקשר שלי הרוחני עם האחר, אני בינינו מרגיש חיים רוחניים, נצחיים, הרמוניה עליונה של הטבע, כוח עליון מתגלה. הכל מתגלה בקשרים ביני לזולת שהם רוחניים נצחיים. מה זה רוחניים נצחיים? שאני מעדיף קשר עמו על פני דאגה לעצמית.
הגדרה מאוד 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 מעניינת. קשר רוחני זה כשאני מעדיף את הדאגה לאחר על פני הדאגה לעצמי. אני מעדיף להיות קשור אליו מאשר לדאוג רק לעצמי. קשר כזה מביא אל החיים של אנשים שיודעים כך להתקשר אחד לשני שפע ואהבה. בואו נראה את הקטע הבא. כשאנשים זרים בונים ביניהם התקשרות רוחנית כזאת כמו שתיארת עכשיו, האיכות והעוצמות שמתגלות בקשר ביניהם הם ברמה, באיכות אחרת לגמרי מאשר בין אנשים שיש ביניהם קשר דם.
כבדאי, ודאי.
למה?
קשר דם זה בתוך המסגרת החיים הגשמיים האלה. כמה אנחנו קיימים. ואנחנו מבטיחים אחד לשני שאני יחסה את הגוף שלך ואתה תחסה את הגוף שלי אם יהיה משהו, איזה סכנה.
ולעומת זו בהתקשרות רוחנית?
בהתקשרות רוחנית אני מוכן, אין מילים אפילו, אני מוכן להיות בקשר עמו הרוחני כך שאני... שאני מקריב את עצמי כולי רוחני כדי שהבורא יטפל וימלא אותו, ואני אהיה כאן כמין אמצעי בלבד.
וכשאתה מדבר על הבורא, מהו
שנור, מה שנקרא.
וכשאתה מדבר על הבורא, מהו הבורא?
כוח העליון, ספק העליון של כל טוב הרוחני. זאת אומרת, ששפע שמתפשטת בכלים די השפעה.
מה אמרת?
שפע שממלא את הכלים שנמצאים באהבה הדדית.
מה זה כלים?
רצונות. אם אנחנו נמצאים ברצונות הדדיות באהבה הדדית, אז אנחנו, כל אחד ממלא דרכו את הזולת. זאת אהבה.
רב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, זה מאוד מעניין, אנחנו היינו חולמים להיות בכזו חברה, אפשרי?
אם נרצה, זאת לא אגדה.
אם נרצה, זו לא אגדה. חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.